בסיור שעבר, אתם איתי? בסיור שעבר, אני חושב שנקודה מרכזית שניסיתי להעביר זה שהסוגיה יושבת לא רק על הסתירה בין המשנה וסנהדרין לבין התוספתא במכות, אלא זה בעצם יושב על פער בין סנהדרין פרק ד' משנה א' לבין תיאורי חקירת העדים או בדיקת העדים בפרק ג' לעומת פרק ה'. ובהקשר הזה אני רוצה ברשותכם להזכיר את הירושלמי של תחילת הפרק, שיותר מאחד באו אליי ודיברו על זה כבר לפני כמה ימים. ואיך הירושלמי פותח? אמר רבי יוחנן, בשביל לחוס על ממון ישראל אמרו, איך אתה יודע שזה חייב לזה? שמאיפה לקוח הביטוי איך אתה יודע שזה חייב לזה? משנה בפרק ג', נכון? אז יש פה צליל ברור שהירושלמי בצמידות למשנה שלנו שאומרת שיש תורך בדרישות וחקירות בדינים המונות, שירושלמי מצטט את המשנה בפרק ג'. איך הבנתם את מי שראה את זה, את הנימוק של רבי יוחנן בשביל החוס על ממון ישראל? איך לדעתך עדיף להבין? על פי הבבלי או על פי עצמו? על פי עצמו, אוקיי. דיינו שמה הכוונה?
שרק שאלו את השאלה הזאת, ולא יותר, לא דרשו את החקירה.
מה זה אנחנו אומרים?
כן, אבל מה זה הנימוק בשביל החוס על ממון ישראל? על הממון של מי חסים? או איך השאלה הזאת תורמת את זה שחסים על ממון ישראל? הצלחתם להבין את זה? מה אתם אומרים? אתה רמזת שהנטייה של הפרשנים הראשונית מה היא? לפרש על פי הבא. ולי רמזת שאפשר לקרוא גם אחרת. אז אתה רוצה קצת לעבוד, בנימין? כאילו...
אפשר. לא, אפשר להגיד שהוא קצת דומה לדוסת של דף ג'ימה. להגיד, מה זה הכל מה שזה? לפני, כדי שתינור דו דו לפני גזלנים. כאילו, כדי שלא יהיה בעיות כלכליות. אז עשו שזה יהיה פשוט.
אז איזה בעיה כלכלית זה מונע? או... מישהו אחר? דוד? לא ראית, מצטער, אני אשם. עוד מישהו רוצה לעשות?
זה נראה הפוך מהבן.
זה נראה הפוך, אז בואו נשמע איך אתה קורא את זה, בואו... אותי מה שמעניין מבחינתי, אני את שלי קיבלתי בירושלמי, שהירושלמי בפרק ד' מקשר אותו לפרק ג', זה מה שרציתי. עכשיו בוא נשמע מה, גם מה התוכן, כן? מה אתה אומר?
שבשביל לחוץ על ממון ישראל שלא יבואו די שקר וינצלו את זה כדי להעביר ממון מאחד לשני, אז...
כי מה היה אמור להיות? אפילו בלי זה, ככה אתה מפרש. נכון? הפני משה שמפרש על פי הבבלי, לא, הבבלי זה הפוך, היית אמור לשאול כמו דיני נפשות, וכנראה שבשביל החוס על ממון ישראל, על מה אני עושה? אני מוותר על השאלות האלה, כי מה עושה עודף השאלות? הוא מונע, הוא גורם לכך, סליחה, שממון ישראל נמצא במקום הלא נכון. עמיחי מפרש הפוך, שמעיקר הדין לא היה צריך לשאול אפילו את זה, אבל אמרו מה, לא נשאל כלום. אז אנשים בקלות יוציאו ממון אחד מהשני, אז לכן אנחנו שואלים. מה המשך? בוא נקרא. רבי חייא בר אבא, בא קומי רבי יוסי, איך אב דין עובדה? אמר לי כרבי יוחנן. ורבי יוחנן אמר, בשביל החוס ממון ישראל אמרו, איך אתה יודע שזה חייב לזה? איך אתה מפרש את זה, עמיחי?
זה
אותו דבר כמו לפני, אוקיי. אז למה התכוונת להמשך? אוקיי, לקרוא? שאני אקרא? זיר? אז תקרא, בוא נשמע אותך. זה פתוח לך?
זה פתוח
לי בפרק תשוט. אפשר, פרק תשוט, מה שכתוב בדפוס, כאילו. כאילו תיזהרו שהעודף מודעות לכתבי יד, אז הוא מסרס אתכם, בסדר?
זה אמור להיות מאוד למדיח, לא? ירושם יאמור את מה תשובה.
בוא נגיד ככה, הקושי להבין מה כתוב בירושלמי לא מתחיל בהעתקות שלו, הוא מתחיל במבנה התחבירי של המשפטים, בסדר? הוא מתחיל הרבה לפני כן. בסדר, בכל מקרה, רק רציתי להעיר את הזווית הזאת, זה ברור בירושלמי, איך שלא נקרא אותו, שיש קישור ברור בין הכותרת של פרק ד' לבין פרק ג'. עכשיו, אני רוצה ברשותכם לפתוח קצת בעניין הזה שלא תינול דלת לפני לווין. ואני אחזור בקצרה על שני יסודות שהיו בשיעור הקודם. יסוד אחד היה יסוד הפילולוגי, דיינו הטקסטואלי. ניסינו לעקוב אחרי המקומות שהוא מופיע. כן, וכאן ראינו שני דברים. ראשית, מסתבר מאוד, למרות שפרויקט השו"ת לא יכול למצוא את זה, מה שעוד פעם מזכיר לנו את החשיבות של הבינה האנושית, מעבר רק לקליט ביטויים ולמצוא אותם, נראה שהמקור הקדום הראשוני ביותר של התפיסה הזאת נמצא במשנה בשביעית, שם לא מופיע ביטוי שלא תנעול דלת בפני לווין, אבל הרעיון נמצא שם באופן מאוד ברור, וזה ליל הזקן שרואה שהעם נמנעים מלהלוות בגלל הדינים של שמיטת כספים, לכן הוא מתקן תקנה. נראה שהביטוי הזה שלא תנעול דלת בפני לווין הוא מעין ניסוח מושגי של אותו רעיון, שמה שאני פספסתי ולמיכאי יראה תנינו שהביטוי הזה הוא ביטוי תנאי, ולמה לא חושב שלא תנעול דלת, אלא המיכאי, מה הביטוי המדויק? שלא תגדור. כן, אבל הביטוי הזה מופיע בהקשר של הגבייה, ההקשר של למה בעל חוב ובינונית מופיע בתוספתא. מבחינת הבבלי, זה, אם אנחנו נסים למפות את המקומות שהוא מופיע, אז בסוגיותינו הוא מופיע במפורש בפי רבי חנינה, בהקשר של דרישות וחקירות. מה שאנחנו רואים שהגמרא בדף בית ג' שם זה מופע כבר בפי סתמה של הגמרא, שמה סתמה שם עושה, הוא על בסיס רבי חנינה מציע שהרעיון הזה יושם גם בעוד מקום שאין לגביו ממרה, ובלשון אחרת זו ממרה שתופחת, כלומר שכתוב שלא תנעול דלת, זה במקור נאמר בהקשר מצומצם, הוא יושם בהקשר מצומצם. עם הזמן חכמים במשך דורות שונים הם נותנים את דעתם לקשיים שנערמים על היכולת לאפשר את חופש ההלוואה, ולכן הם מרחיבים את זה לעוד ועוד תחומים הלכתיים. אני ציינתי ואני אגע בזה עוד מעט שהרמב״ם ינמק את כל מוסד השטרות משום שלא תנעול דלת בפני לווין, למרות שהנימוק הזה במפורש לא מופיע בשום מקום בספרות חז"ל כנימוק לשטרות. כלומר, זו התופעה הטקסטואלית הפילולוגית שיש כאן. ברור שהמשמעות של תופעה כזאת, שרעיון שמופיע בהקשר מופיע בהקשר ראשוני יחסית מצומצם, ואם הזמן הוא תופח, שמדובר באיזה רעיון יסוד, לא מדובר רק בהוראה מקומית, מדובר בהוראה יסודית שכאילו אומרת איזושהי אמירה מהותית שמדי דור חכמים צריכים לשאול את עצמם איך אני מגשים את האיזון הזה. כן, כשהדבר השני שגם קצת עסקנו ממש בסוף השיעור היה בהקשר או ברקע הכלכלי חברתי שעומד בשורש האמירה הזאת. לנו זאת אמירה שמניחה שחכמים צריכים למצוא דרך לאפשר את מתן הלוואות, ומתוך תפיסה שחברה שאין בה יכולת לקבל אשראי, שאין בה יכולת לקבל הלוואה, זה יוצר בעיה חברתית מאוד עמוקה. דיברנו בשיעור הקודם על כך שבהקשרים ההלכתיים הראשוניים ההקשר של ההלוואות הוא הקשרים שונים ממה שאנחנו כיום רגילים עליהם. כלומר, מדובר בעיקר על הקשר של אדם שלווה כי אין לו, מדובר על הלוואות לעניים. על רקע זה דיני התורה מקבלים אור שמאיר אותם באור שאפשר לקבל אותם, סוג של צדקה בעצם, גם דיני ריבית. סליחה? נכון מאוד, צדקה זה לא לתת מתנות, צדקה זה לתת לבן אדם אוויר לנשימה, ודיני הלוואים על הרקע הזה. אני יכול לספר, ומי שרוצה אני גם יכול להביא לו את החומר, שחלק מהעולם הערמות הגדול שקיים בהלכה הוא הרבה מאוד קיים בתחומים של הלוואות, שתדעו, הרבה מאוד מהם. עולם הערמות ההלכתיות, מה זה הערמה? הערמה זה שאני מייצר איזה מנגנון הלכתי שמאפשר לי מצד אחד לא לעבור על ההלכה, אני לא עברתי על שום הלכה, מצד שני אני לא מקיים את רוח החוק, אני אומר את זה אחרת, אני בפועל עושה את מה שהחוק עשר. אני אתן דוגמה. התורה אמרה לא יראה לך חמץ ולא יראה לך סור בכל גבוליך, היא דמיינה שאין סור ואין חמץ בכל גבוליך. שמכירת חמץ זה סוג של הערמה במשמעות שהוא מאפשר לי להחזיק בבית חמץ על ידי זה שהיות וחכמים דרשו לך אי אתה רואה ואתה רואה של אחרים, ואני מוכר את זה לגוי, אז הנה מה, זה מתאפשר להשאיר את זה אצלי בבית. גם אז יש סייג שצריך לכפות עליו כלי, כלומר זה לא יכול להיות על שולחן הסדר שלך לשים לחם ולהגיד זה לחם של גוי, כן? אבל בגדול זה סוג של הערמה. מה בעצם הוא עשה? הוא אפשר לאנשים לא לבאר את החמץ שלהם, ולא עוברים על ההלכה. עכשיו, יש הרבה מאוד הערמות בתחום הכלכלי, יותר מכל תחום אחר, והרבה מהם בתחום ההלוואות. עם אפוסבול הוא סוג שכזה, אם אפשר לומר את זה. עם היתר עסקה, אתם מכירים? מה זה היתר עסקה? זה מנגנון הלכתי שמאפשר לאנשים להלוות בריבית אחד לשני. עכשיו, איך זה עובד ביתר עסקה? על רגל אחת זה עובד על שותפות. כאילו מייצרים שותפות בין הלווה והמלווה, ואז מחלקים את הרווחים. ואז המלווה הופך ממלווה, הופך לשותף, ולכן הוא יכול לגזור קופון. כל הבנקים יש להם יותר עסקה, כן? נושא הבורסה הרבה יותר מסובך, בסדר? העניין הוא שרוב המכונים ההלכתיים שמציעים פתרונות, או יש כל מיני קרנות נאמנות שאומרות אצלנו פתרו את הבעיה ההלכתית, לא ברור שהפתרונות שלהם שווים משהו. ולכן זה מסובך, בסדר? בחלק אני אומר במאמר מוסגר, אני לא ארחיב, בחלק זה גימיק שיווקי. אגיד, כאילו, מה גורם לבן אדם דווקא הקרן הזאת ולא אחרת, ויש איזה 5,000 קרנות. אז אחד מנסה לקדם את עצמו גם באמצעי הזה, אבל זה לא כך פשוט שבאמת זה שווה, זה לפעם אחרת. אבל יש הרבה הערמות בתחום הכלכלי, שאחד מהשאלות שההערמה בעצם היא מציפה מול האדם עובד השם שרואה אותם, האם ההערמה זה טוב או רע. אני מניח שהנפש הדתית שלכם, גם לפני שיצאתם לעולם הכלכלי, הסבוך הוא שהערמה הזה זה נראה כסוג של תחמון או משהו שהוא בעייתי. מצד ש... סליחה?
כל הערמה, כבר רסת את הדיון.
ברגע שקראתי לו הערמה, כבר יצאתי לגביו יחס שלילי, נאמר ככה. מה אתה באמת רוצה לקיים רצון השם? איזה מבן אדם אתה? וצריך לקחת בחשבון שבנסיבות מסוימות הערמה גם יש לה צדדים יותר רחבים, רק מאשר להגיד אני תחמנתי את החוק. כי הערמה הרבה מאוד פעמים היא מאפשרת ניהול של חיים תקינים, היא מאפשרת דבר שאחרת, כלומר אתה תמיד בוחר בין אופציות, ובהקשר הזה יכול להיות אחת היחס הנפשי, לא התוקף ההלכתי, שבאותה הרמה יעשה אותו אחד, וזה לכתחילה נגיד מבחינה רוחנית, ויעשה אותו אחר, ואז יהיה שלילי. בוא נדבר קצת על מחירת חמץ. מתי מחירת חמץ באה לעולם כמוסד שמציעים אותו לאנשים? בוא דרך לרב, היום אנשים חושבים בטעות, שחוץ מבדיקת חמץ וחוץ מביור חמץ, גם צריכים למכור חמץ, כן? אבל מה פתאום? רק אם יש לך חמץ, אתה רוצה לבאר אותו. איפה כתוב שצריך למכור חמץ? אז מתי התחילה מחירת חמץ? יש סקירה ממש יפהפייה על מחירת חמץ של הרב זבין בספר המועדים בהלכה, ספר מאוד מומלץ, ושם הרב זבין מראה שמחירת החמץ התמסדה כשעסקים גדולים התפתחו ואנשים פשוט התקשו בפועל לקיים את דיני התורה. כמו כשהתורה אומרת תבאר את כל החמץ שלך, זה מתאים לבית פרטי. יש לכם בבית סטוק של גני בוקר, היה מבצע אחד ועוד אחד, לא יודע, ויש לכם הרבה פסטה, אז אוכלים הרבה פסטה בסוף הדר, בתחילת ניסן, וגומרים את זה, נכון? מה הבעיה? אבל מה קוראים את הבעלים של אוסר או של סופר, כן? ויש לך מדפים מלאי פסטה, מה אתה אמור לעשות? מדי שנה לפשוט את הרגל? עכשיו, המחירת החמץ באה לעולם בשביל האנשים האלה. בהקשר החברתי כלכלי של פולין זה בעיקר היה בתי המרזח שמוכרים בהם בירה, כן, בירה זה חמץ, כן? ולמה יש לו אלפי ליטרים של בירה, מה הוא אמור לעשות? עכשיו, ברגע שהערמה, אבל שהמחירת חמץ בא לעולם, אין שום מניעה שכולם ישתמשו בהם. אבל בתחום כאילו המוסרי, המטה-הלכתי, האם זה נראה לך טוב או רע? יכול להיות שנגיד לבן אדם, לבעל הסופר לכתחילה תמכור את החמץ, וליהודי שיש לו שתי פסטות בארון, אולי נגיד לו, תשמע, זה לא נראה לי הרעיון הכי טוב בעולם, למרות שזה ודאי תקף, זה ודאי תקף.
הבעיה בסופה כולה זה שזה מפורר את האמון הבסיסי במערכת הפריורית של ההלכה.
מצוין, בוא תרשה לי להגיד משהו שלי מאוד מפריע, והוא הפך להיות מאוד נפוץ, גם הוא כולל בתוכו הערמה על הערמה, ואני אסביר למה הכוונה. הכיתוב ההלכתי החדש שנמצא מיטב זיכרוני לא יותר מ-15 שנה, שזה נפל אחר הפסח. מכירים את הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה דרישה הלכתית של צרכנים שלא אוהבים את מחירת חמץ, לכן הם דורשים שיהיה כתוב זה לא נמכר במחירת חמץ. אני לא מכניס לפה שלי חמץ עבר עליו הפסח, למרות שהוא נמכר. עכשיו למה, איזה שאלות כאילו הדבר הזה מעלה? חוץ מזה שאני אמרתי זה הרמה על הרמה, כי סיפר לי מישהו שעובד בתחום המזון שהוא ראה חבילות מזון שכתוב עליהם נפל לאחר הפסח לפני פסח. כלומר, אני אגיד ככה, כשאתה יוצא רף גבוה מאוד אתה מזמין מה? לא הרמה אלא רמאות, בדיוק, זה מה שאתה מזמין. תדעו, זה, אני יכול להביא לכם עוד דוגמאות מתחום הכשרות. מי שעושה רף לא אפשרי, מזמין שירמו אותו. לא, לא פחות מזה. עכשיו, אני חוזר לסיפור הזה. זה מעלה שאלה מאוד מהותית, שהיא גם מתעוררת בהקשר של יותר מחירה ושביעית. זו אותה שאלה. האם אני כצרכן מסתכל רק על עצמי, ואם אני כצרכן מסתכל על... יש לי אחריות כצרכן גם כלפי המערכת.
זה גם התחושה במון הבסיסית, ואני יכול להשתמש במילה שלי מניפולציות, אבל אני יכול להגיד כאילו במערכת הלכתית שזה מסור לנו וככה עובדים. זה לא שכאילו, השאלה היא איך אתה ניגש לדברים. אם אתה ניגש ואתה באמת כזה יש לך גישה מהותנית, אז תהיה לפחות תהיה כנה כאילו בלי בנקים, בלי זה,
יש לו את הכסף בבלטות, כאילו, תהיה כנה. אתה מעלה פה עוד בעיה, אתה מעלה בעיה מאוד לא פשוטה. האם האנשים... האם האנשים שמנתי הרמה, הם עקביים, או רק שזה קל לעשות את זה, שזה נוח, כי הם קונים בסופר, כי אתה יודע מה קורה בגלל שיש עודף של דרישה לנפה לאחר הפסח. אז אני גר בעיר שיש בה רשתות מזון מכל הסוגים, וזה רשתות של הציבור החרדי, מקבל אחר הפסח, מה קורה בכל האחרים? גם אותו אחר הפסח שאולי היו מקבלים אותו באופן טבעי, הם עכשיו לא מקבלים שום דבר ממנו. למה? הכל שם מחירת, ובוא נאמר את זה בצורה גלויה, המהדרין מה עושה לכשרות הרגילה? מוריד לו את הרמה. כלומר, אם בכשרות רגילה, בדרך כלל היה התפלגות מסוימת של מקרים, נגיד, של קולות, היום כל הקולות מגיעות לשם. עכשיו, אתה יכול מצד אחד להגיד, אז אני רק קונה מהדרין היום, או שאתה יכול לייצר תנועה אנטי-מהדרין, להגיד, חבר'ה, אנחנו לא יכולים החשבון האחרים לעשות את הדבר הזה. זאת שאלה, אבל השאלה, אם אתה כצרכן, או רק חושב על עצמך או על המערכת, זאת שאלה, אני אומר, ביתר המחירה. אם אני רוצה שלא יהיה לי עגבנייה עם חשש משהו, אם אני אומר, מה, אני לא מבין שהחקלאי קורס בלי יותר מחירה, אז גם החקלאי צריך שיקנו ממנו. אני רוצה חקלאות, זה ערך תורני גם. אותו דבר, אני אומר לסופר, מישהו מעלה על דעתו שבעלי הסופרים צריכים לפשוט את הרגל. כבר ברור שבעל סופר צריך לעשות מחירת חמץ. אין בזה שום פיקפוק. אין לו משהו אחר לעשות. אז מה, האם זה מעניין אותי? אני אומר, לא, אני רק הצלחת שלי מעניין אותי. אלו שאלות גדולות. הציבור החרדי מזמן קיבל את האחרות שלו, זה אתם יודעים. שהוא דואג. זה הצלחת שלו, זה תפיסת עולם. שיהיה הכי טוב, שיהיה הכי קשר, עם כמה שפחות חשש, כן?
מה זה הציבור החרדי? כמה פעמים כתוב בשבון הברוך, או פשוט עם אחרים, הוא מכניר את הבעל הרברכה, זה כאילו בכל מיני כאילו, ראוי להכניר.
זה כתוב בכל מיני הקשרים, אתה צודק, צריך לעשות חשיבה שלמה. אני יכול להגיד שאחד מהדברים, מי שקראת מה ששלחתי על ההתכתבות בין בן גוריון לבין החזון איש, אז זה בן גוריון מדבר איתו. בן גוריון אומר, כשחייתם בגולה, כתב היפה הזה שלו, חייתם בגולה, אז הגויים ניהלו את הכל, ואתה לא צריך לדאוג למערכת הכללית. מה אתה עושה כשגם מסביב הכל יהודים? זה, בוא נאמר ככה, הקמת מדינת ישראל מחייבת את בעלי ההלכה לחשוב מחדש על השאלה הזאת. כשאני גר באמריקה, באמת לא מעניין אותי בעל הסופר, זה בעיה של בעל הסופר, זה stop and shop, בעיה שלו, זה לא בעיה שלי. מדינת ישראל, בעל הסופר, זה הכלכלה של מדינת ישראל, זה לא מעניין אותך. אתה צודק, יש פה עניין רחב ש... אתה רצית להעיר אסף?
כן, אני רוצה להציע אספק של השנתרלת.
כן, בבקשה.
ואת הרב ריון זה מספר לנו שהרב המסורדי שלי היה אומר שדרג'ן שכל הזאת מדברת על האמת לא שבאמת מדברת על המשפט.
כן.
לא שבטא, ואתה מכוון את החיים לרמה הגבוהה שלנו. ואז מעבר, העירה למה שקורה במציאות, שנסע לדוק איזה מייסים את מה שאתה שבטא והוא אמר למציאות שלנו.
כן.
מה זה לא הרמה, זה לא קימיק או משהו או ברמות
קצת. לא, אתה אומר שבכלל לא הרמה. נתנאל העיר על בעיה אחרת, שבסופו של דבר, האם אנחנו נמצא יהודי שאף הרמה, או איך אתה בוחר את המקומות? זאת שאלה. הרי כולנו צומת יהודים גלייך. מה זה גלייך? כאילו ישרים וטובים, והרצון הזה קיים. כלומר, תראה, הכי טוב היה, אני עכשיו בלי לזקן לרגע, תראה, אני מתחפש אליו. הכי טוב היה, אם הייתי נותן מוסר בבית כנסת, הרי מה הלל היה יכול לעשות? היה יכול לקום, לתת מוסר, ומה להגיד לכולם? חבר'ה, תלמו, למרות שביתת ספים. מה כנראה הוא העריך, כנראה? זה לא עובד. זה לא עובד, זה לא עובד.
כי בפשוטה, הסיפור שתלווה והקדוש ברוך הוא יחזר לך, וזה בעיה אמונית שורשית.
נכון, זה נכון.
בתקנה הזאת, זה לא רק שאתה דואג לכלכלה הכללית.
נכון.
זה בעיה אמונית.
זה נכון, בוא, אני אשיף לכם עוד דבר. בדרך כלל בתחום הכלכלי, הדינמיקה שמתרחשת היא שהמציאות הכלכלית מתרימה את ההתייעצות עם הרב. אני אתן לכם דוגמה, משהו שהתחיל בשנים האחרונות, מסחר באינטרנט. האינטרנט התפתח בלי לשאול את הרב הראשי, והמסחר באינטרנט גם התפתח. עכשיו, אני זוכר לפני כמה שנים כבר איזה שכן שלי, שהוא סויכר, ככה שיתף אותי כאילו בלבטים שלו. יש לו אתר אינטרנט, והוא שם, יש לו מסחר, מה הוא עושה עם שבת, השעות של איזה שבת, השעות של השבת, איזה בינלאומי, השעות של השבת שלו, השעות של השבת של הקונה, כלומר, כמה זמן הוא נועל את האתר שלו, וכל, זה כל מיני שאלות. עכשיו, בדרך כלל מה שקורה הוא שהמציאות הכלכלית נקבעת לפני שהרבנים יכלו בכלל להבין אותה או לחוות את דעתם. ואז קורה עוד דבר שהוא קורה המון בפסיקה. המציאות הכלכלית היא כזאת שאתה כבר לא נותן תשובה שלה לכתחילה. אז לא שאתה בא ליהודי ואומר לו, אתה יהודי טהור, למדת בעתניאל, הרב רם, אתה בקיר בך רצון לעבוד את השם הכי טהור. הוא כבר חי בתוך מציאות שלא למדה בעתניאל, בוא נגיד זה ככה. והמשמעות של הפסיקה הרבה פעמים היא לגרום לו לשבור את מטה לחמו. עכשיו, זה לא דבר פשוט, ולכן מה תהיה הנטייה? לאפשר ליהודים ליטול חלק במציאות הכלכלית שהם חיים בתוכה. כלומר, נכון, אפשר להגיד, אסור ליהודי דתי להחזיק אתר מסחר, אני לא יודע מה אפשר, אבל זה לא אמירה שאומרים אותה בקלות. כלומר, בדוגמה של הלל הזקן, בכל הדוגמאות האלה, מוסר כנראה לא הספיק. בענייני כסף מוסר זה לא כל כך פשוט, כן? אז בא הלל הזקן ובעצם עומד לפני מצב שהמציאות הכלכלית היא כזאת שאנשים לא מלווים. עכשיו הוא מעוניין לקיים את ההלוואות. אני רוצה להוסיף, ההלוואות עצמם עם ערך גם חברתי וגם ערך תורני. כלומר, התורה רוצה שעניים יוכלו ללוות. עכשיו נוצר פה פרדוקס. הפרדוקס הוא שההלכה, התורה רוצה שעניים יוכלו ללוות, יצרה מערך שעוזר להם בעולם ההלוואות, מתברר שהמערך שהתורה יצרה להלוואות, מה הוא עושה? הוא גורם לזה שלא רוצים להלוות להם. אני אביא לכם עוד דוגמה, מומחים. בואו ניקח אחד מהדילמות הגדולות של הסוגיה בדף בית ג', רק בשביל להבין את צורת החשיבה. בואו נזרום עם הדעה שצריך מומחים בכל דבר, גם בהודעות והלוואות. עכשיו, כשהתורה דרשה מומחים, היא כנראה מה הניחה לפי אותה דעה, שמה יקרה. נכון? המומחה משפר את הצדק, המומחה דן יותר טוב ממי שאינו מומחה. אני מרשה לעצמי להגיד שהיא גם הניחה שאתה תמצא מומחה ותלך אליו. הכי טוב, לא? זה לא הכי טוב, תגידו לי. נכון, אני מסכים שאלה הכל הנחות, ואתה יכול לפרוח אותה אחד אחרי השנייה. ועכשיו אני רוצה לעזור, לייצר תמונה חדשה. אני חי בבבל, ובבבל אין הרבה מומחים. למה אין הרבה מומחים? כי אומנם מי שנסמך בארץ ישראל וירד לבבל, הוא נסמוך. כלומר, הסמיכה תקפה, אבל אי אפשר לסמוך בבבל. ולכן, אין הרבה מסמוכים. עכשיו, מה יצא מהדין שצריך מומחים? במקום שתדון אצל המומחה, יצא ההפך הגמור. מה יצא? שאי אפשר לדון. זה ערך תורני, לא לדון. בוא ניקח עוד דוגמה שנדבר עליה תכף. מפיהם ולא מפי כתבם. אין עדויות בכתב לפי ההלכה, לפחות לפי רוב הדעות, כן? יש להניח שאתה, זה כמו במחשבים שיש לך כמה אפשרויות ויש ברירת מחדל, ומה ברירת המחדל שחושבים עליו במקורות הראשוניים שאומרים אין עדות בכתב, אז מה יקרה? העדים יבואו לבית דין ויעידו בעל פה, זה מה שיקרה. עכשיו, הדין הזה גם הוא, לפחות ככה זה מוסבר על ידי חלק מהראשונים, הוא נועד לשפר את קבלת הדין, העדות. למה? כי עד שנוכח, מה אפשר לעשות לו? לחקור אותו. עד ששולח עדות בכתב, לך תנסה לחקור אותו. זה עוד דין שנועד לשפר את הדיון. עכשיו, מה קורה כשאתה חי במציאות חברתית כלכלית שבה אנשים הם סוחרים נודדים, ובן אדם היה במקרה במקום אחד, עשה שם ביזנס 3 ימים ונסע, ועכשיו יש לו איזה מישהו תובע אותו לדין תורה, והעדים נמצאים איפה? בעיר האחרת בכלל שהוא היה. זה לא חברה קטנה קבועה. מה קורה אז שאני אומר אין עדויות בכתב? אני מאפשר לרמאים פשוט, מה לעשות? לעשוק אנשים אחרים. זה מפתיע שבמציאות החברתית הכלכלית הזאת, שזה מי שלא הבין, זה גרמניה צרפת של המאה ה-12, שיבוא רבינו תם ויגיד, מקבלים עדות בכתב. כלומר, אנחנו צריכים להבין שדיברנו כל קצת על מת ההלכה. ההלכה היא מערכת עם פרטים שיש גם איזה רעיונות מת ההלכתיים. אני מסכים עם הביקורת של צבי, שאנחנו צריכים לשאול את אב, האם אנחנו בעלי כלים לחשוף את הרעיונות המת ההלכתיים, אתה צודק. האם אני באמת יכול להגיד, ודאות, זאת הסיבה של המוסד ההלכתי הזה. וכשאתה עובר למציאות חברתית חדשה, פתאום מתברר שכדי להגשים את אותו מת ההלכה, דווקא הפרטים האלה הם מונעים את זה. ואז פה בדיוק המקום שחכם נכנס לתקן תקנה, הוא קולט, כן, נדבר עכשיו בשפות של הרב רעם, הוא קולט שדווקא גילוי רצון השם בעולם, כדי להגשים את הרעיונות ההלכתי, דווקא צריך מה לעשות? לתקן איזה תקנה או לומר משהו. כלומר, בכל הדוגמאות שהוזכרו פה הלווים, בוא נחזור לשם, הרעיון העל שקיים הוא שאנחנו מעוניינים לייצר תנאים שאנשים יסכימו להלוות. למה? כי אנחנו מעוניינים בהלוואות, זה עוזר לחלשים. בוא נדבר עדיין צדקה, בסדר? אנחנו מעוניינים בדבר הזה. ועוד וכך, אנחנו בוחנים את עצמנו מדי פעם, שאנחנו רואים שההלכה האידיאלית שיצרה את התנאים הכי מדהימים, הדיינים הכי מומחים, העדים שבאים בעצמם, אנשים מוכנים לא לקחת ריבית, אנשים מוכנים להשמיט כספים, זאת המציאות. כשאנחנו רואים שזה לא עובד, אז אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, כמובן בשפה הלכתית, בכלים הלכתיים, בצורה שזה יהיה מעין הרמה, בצורה שלא יעבור להלכה, כי אנחנו חייבים למצוא דרך אבל לאפשר את זה, כי אפשור ההלוואות הוא ערך דתי, תורני, הלכתי, חברתי, תקראו זה מה שאתם רוצים. וזה המקומות שבעלי ההלכה נכנסים לתוך תחום התקנות. זה הרעיון של הנילת דלת בפני אלוהים. למה הוא הולך ומתרחב? כי זה רעיון שבעוד מציאויות חברתיות אנחנו שואלים, כך הבאתי לכם דוגמה, רמב"ם מביא בכל מלווה ולווה, שהגאונים ראו בדיני משכון עוד תחום שנועד להגן על הלווה מפני המלווה, שההלכה התורה אוסרת להיכנס אליו הביתה ולהוציא משכון. אז היו הגאונים ראו שהרבה אנשים טוענים, אין לי שום דבר בבית, בית שלי ריק, כמו הבדיחה על הרשלה שגנב פורץ לו לבית והרשלה מתעורר והגנב נבהל, הוא אומר לו, בוא תעזור לי למצוא משהו, כי אני כבר מחפש הרבה זמן חפצים לסביב הבית ולא מוצא כלום. אז הוא צועל, אין לי כלום. אז ראו הגאונים שעוד פעם גרם לנילת דלת, כי מה יעשה מלווה שמלווה וגם לא יכול להיכנס ולמצוא משכון, אומרים לו אין משכון, עוד סיבה לא להלוות, אז תקנו שהוא יכול להיכנס. זה הכל יושב על אותה תפיסת עולם יסודית. בסדר, עכשיו מה שאני רוצה להשלים זה אותו רמב״ם, כי הוא ישב מאוד חזק על משהו שדווקא סוגייתנו אחד מהקושיות הכי גדולות לזה, וזה הרמב״ם הזה שכל עולם השטרות בנוי לנעילת דלת. הריינתם ברמב״ם הקצר? עכשיו בוא נסביר את הבעיה שהרמב״ם מתמודד איתה. הוא מתמודד עם גברה בגיטין, שהאמת היא זה מופיע גם בספרי, שם יש דרשה על פי שניים עדים, מפיהם ולא מפי כתבם, ופשטו את הדברים, וכך גם רש"י מפרש את הדברים, שלא מקבלים עדות בכתב. מה שתורד את מנוחתם של כל הראשונים זאת נקודה פשוטה מאוד, שכל עולם השטרות, דיברנו על זה קצת בפעם קודמת, הוא התשתית של הניהול של כלכלה, כבר, כאילו, אז איך שטרות מתאפשרים? עכשיו, הדרך המקובלת להתמודד עם הקושי הזה, זה התוספות ההוא בכתובות ששלחתי, זה היה מובן מה שהם אומרים, כי לא כל כך, אני פחדתי מזה, אני אסביר את זה, בסדר? התוספות בעצם מבדילים בין עדות בכתב לבין שטר, זה מה שהם עושים. כלומר, לא כל דבר שכתוב על חתיכת נייר הוא נקרא עדות בכתב. שכתוב מפיהם ולא מפי כתבם, זה אומר שלא מעידים בכתב. אבל אם אני כותב שטר, שטר תקף. מהו ההבדל בין עדות בכתב לבין שטר? הדבר המרכזי שתוספות משתמשים זה מונח שיחזור על עצמו בספרות הלמדנית הרבה מאוד, זה מונח דעת המתחייב. ומה הכוונה? עדות, שני אנשים רואים משהו, ועכשיו מה הם רוצים לעשות? לספר עליו. איך הם יספרו עליו? הם יכולים ללכת לבית דין ולספר לדיינים, הם יכולים גם לכתוב עליו, לכתוב אותו, לשלוח את זה בדואר, תציר. כן, זה עדות בכתב. אין שום מעורבות של המלווה או של הלווה או של האדם שמעידים עליו ביצירת הנייר הזה. זה עדות של עדים שדרך ההבאה שלהם הוא לא דרך הפה אלא דרך באמצעות כתיבה. את זה התורה פסלה. יכול להיות שזה מהסיבה שאמרתי קודם, כי רצו דרישות וחקירות. אני לא זוכר כרגע מי אמר מה, אבל יש מחלוקת בין התוספות ריד בגיטין עין א' לבין ריטפה במקור דבר, זה למדתי מאבא שלי. האם העדים יכולים לכתוב את עדותם בתוך בית הדין ובעצם לכתוב צ'אט עם הדיינים, האם זה טוב או לא טוב? אז זה מחלוקת ראשונים, הוא לכאורה יושב על ההסבר הזה, כי אם המטרה היא לחקור אותם, אז בצ'אט אפשר? סבבה, יאללה. אם אני אומר, זה פסול יותר פורמלי, כלומר, גם תיקחו בחשבון בחשיבה הלכתית, שאולי הסיבה שאסרו משהו היא איזו סיבה ריאלית, אבל אחרי זה אי אפשר כל יום לעשות מסע ומתן עם הסיבה, אז פשוט אומרים, זה פסול וזהו. וגם מי שנגד זה לא חייב להתכחש לעובדה שאולי במקור זאת הייתה הסיבה. רק אומר, אנחנו ברגע שקבענו שזה לא תקף, זה לא תקף, כן?
זה הרבה יותר פשוט, הוא לומר ששטר זה לא עדות.
מצוין, זה בעצם מה שהם אומרים. בעצם מה אומרים תוספות? מה זה דעת המתחייב? דעת המתחייב זה בכלל לא עדות, זה לא ניסיון שאנשים שאם הלועזית לא ברורה אז תתקנו אותי, בסדר? אני אסביר, שבמבט רטרוספקטיבי כבר אחרי שהדבר קרה הם מספרים מה קרה על ידי זה שהם כותבים אותו. זה התורה, זה מפיהם לא מפי כתבם. שטר הוא מסמך שמי מייצר אותו בכלל? בדרך כלל האדם שהשטר פועל נגדו. למה הצ'קים שלי שווים משהו? כי מי חתום עליהם? אני, אם אתה תכתוב מסמך שאני חייב לך 5,000 דולר, זה מאוד יפה, אבל זה כמו הבדיחה על החוסית שחלם שהוא אדמור, אז מה אמרו לו? האדם הלא נכון חלם את החלום, החסידים צריכים לחלום את זה, לא, לא אתה. כן, כלומר, שטר, שאתה תכתוב אותו נגדי, זה לא שווה כלום. את השטר מי בעצם יוצר אותו? יוצר אותו האדם ש... השטר פועל נגדו, בעצם הייתי אתמול בחתונה של אברהם שייבר, כן? אז הכתובה, שזה פשוט שטר, כן? הכתובה היא כתובה שבה אברהם התחייב לרחלי כל מיני דברים, נכון? את הכתובה הזאת נהיה צריך להיות שותף ליצירה שלה. בלי אברהם זה לא שווה כלום. כלומר, זה מידת המתחייב.
השאלה עכשיו היא, מה העניין של חיישית על שמה בשטרות מוכרים? כי אם השטר הוא בכלל לא ידעו,
אבל אתה רק קופץ קצת ברשותך.
אין עניין בכלל
לדבר על השפה הזאת. כן, ברשותך בוא נגיע לגמרא אצלנו תכף. אני קודם כל רוצה להסביר את היסוד של שטרות. עכשיו, שטר, בוא נעשה להסביר מה זה דעת המתחייב. שטר מדעת המתחייב, מתי תמיד צריך לייצר אותו? לפני כן, נכון? אברהם לא מתחתן ואחרי יומיים כותב כתובה ששני עדים יספרו שאברהם מתחתן ו... לא, אתה מיוצר אותו לפני כן. מסירת השטר יוצרת את החיוב. כן, מתי הצ'ק שלי הופך להיות שווה משהו? כשאני נותן אותו לבן אדם אחר, אז הוא הופך להיות שווה משהו, נכון? כי עכשיו הבן אדם כמו שטר צריך מסירה מהמתחייב, יוצרים אותו לפני כן. ובלי מאוד פשוטות, היות ויוצרים אותו לפני כן, השטר לא מתיימר בכלל להעיד על משהו שקרה. אז תשאלו אותי, אז מה זה שטר? שטר זה מסמך משפטי שהוא בעל תוקף. הייתי אומר את הדבר הבא, העדים לא מעידים גם כשהם חותמים על שטר, כי הם לא ראו את מה שכתוב בשטר. העדים יוצרים מסמך שיש לו תוקף של עדות. זה מה שהם יוצרים. כלומר, השטר הזה, ברגע שהוא בידיים הנכונות, כלומר, כתב אותו אדם, כתבו אותו מדעת המתחייב, הוא נמצא אצל אדם אחר שהוא נמסר לו. עכשיו, השטר הזה, מבחינתנו עכשיו, כאילו היו עליו עדים, אבל זה לא עדים שבכלל מתיימרים מה לעשות. לספר מקרה, הם לא מספרים על עובדה שהראה, הם מעידים בעצם על חיוב. הייתי אומר ככה, העדים יוצרים את השטר, ומעכשיו מי מעיד על החוב? השטר. זה היסוד הגדול שרוב הלמדנים ככה מסבירים, עוד תרגמתי את זה לשפות שלי, היותר ריאליות. זה פחות או יותר הרעיון שמבחין בין שטר לבין עדות, לבין עדות בכתב. ברמב״ם, מה לעשות? דעקה, ברמב״ם לא משמע ככה. כן, הרמב״ם בהלכות עדות, אותו רמב״ם שלנו, ברמב״ם משמע שמפיהם ולא מפי כתבם, אולי מיתו של דבר פוסל גם את מי? גם שטרות, נכון? אני צודק? כן, בבקשה. אז אני אסביר עוד פעם, בשמחה. רק משהו ממוקד שלא הבנת, או צריך את הכל להסביר עוד פעם?
הבנתי
אמרת שבשטר, אז על מנת שתהיה, הגעתם אתכם בשטר, השטר צריך
להתחיל לפני האירוע. השטר נכתב לפני האירוע, השטר נועד לייצר איזושהי חלות. והעידים כשחותמים בשטר הם לא מספרים שהם ראו שזה קרה מה שמתואר בשטר, הם מנפקים מסמך לידי אדם שהוא יכול עם המסמך הזה לייצר את החלות הזאת שכתובה.
מה מטרת העידים שחתומים על השטר?
אז אני חוזר, העידים יוצרים את השטר, ועכשיו זה, יש תוקף שזה כאילו הוכח, זה כאילו מקבל עוצמה של עידות של עידים.
השטר רואה את עצמו בעצם?
השטר יש לו תוקף של עידות בלי שמעידים על שום מקרה שקרה. זה מי שראה את הרב חיים הארוך שהצעתי שתראו על הרמב״ם הזה, רב חיים אומר אין דרישות וחקירות בשטר. למה? אין מה לחקור, מה תחקור אותו? הוא לא אמור לראות שום דבר. כל הרעיון של שטר, בדיוק, כל הרעיון של שטר הוא לתת את העוצמה של עדות בלי הצורך לראות את המקרה, בדיוק, בלי העדות. זה עדות שלא הגידו אותה. זה עדות שלא הגידו אותה.
מה זה?
אז אני עכשיו מסביר לך מה זה. זה השמן במנוע של הגלגלים של הכלכלה. כי אני חוזר עכשיו על עוד דברים שדיברנו עליהם בפעם קודמת. מה בעצם, אחרי שהבנו מה זה נעילת דלת, מאיפה זה בא ומה הרקע החברתי-כלכלי, מה שתי הבעיות המרכזיות שמונעות מאנשים להלוות, או מה השאלות שמלווה ישאל את עצמו לפני שהוא מלווה? אז יש לו שתי שאלות פשוטות, דיברנו על זה פעם קודמת, אני אחזור על זה בקצרה. א', הוא ישאל את עצמו אם הוא לווה כי אין לו, אם יהיה לו מאיפה להחזיר לי, או זה בהקשר של אני קורא לזה הקשר הגבייה, הוא רוצה לגבות את זה חזרה. בהקשר הזה מצאנו נעילת דלת בתוספתא שהמיכאי מצאנו בכתובות, הוא רוצה לגבות, לא מזבל, הוא רוצה לקבל איזה משהו נורמלי חזרה, נכון? אז הוא יהיה בבינונית, במילים אחרות תקבל את הממוצע, אתה לא צריך לעשות קופה על השני. מצד שני, מה זה זיבורית? הוא ייתן לך אדמת תרשי ולא שווה כלום, ועמוד שזה אותו שווי. כלומר, בסופו של דבר, אם אתה מבטח אותו שהוא יקבל ממוצע, אז זה מספק אותו, אז הוא ילווה. אם הוא יודע שהוא מסכן את עצמו, שהוא מקבל פתמורה, שדה, שהוא לא מעוניין, אז זה מפריע לו. דבר שני, סביב הגבייה, שגם שלא תינו על דלת כתוב שם מפורש, זה נכסים משועבדים. מה זה נכסים משועבדים? ביטחונות של גבייה. שאני אסביר קצת, אני מלווה לך כסף, לא יהיה לך, אבל אם אני בזמן שלוויתי לך ראיתי שיש לך רכוש, עכשיו הרכוש הזה משועבד לגביית החוב, אז אני יודע שאני אוכל לגבות את החוב. אם לא יהיה לך את הרכוש, אני אקח מאנשים שקנו ממך. זה בתחום הגבייה.
אנשים שקנו ממני או ממני?
אנשים שקנו ממך בתנאי שהם קנו את זה אחרי ההלוואה, בתנאי שהם קנו. עכשיו פה עולה נקודה, מיד עוד בסדר, פה עולה נקודה, משה וחור, אהרון וחור, כן. כאן עולה נקודה מאוד מהותית בגמרא בבבא בתרא, שמצד אחד שלא תנעול דלת, אנחנו בעצם עושים את הכל לטובת מי? לטובת המלווה, בדיוק. אבל גם צריך להגן על הלווה או על האנשים האחרים במערכת, שלא ניתן עודף כוח למלווה. למשל, הגמרא של בבא בתרא אומרת שרק במיל ובשטר אנחנו גובים נכסים משועבדים, ומי ובעל פה לא. למה? זה בשם תורת האיזונים. מהי תורת האיזונים? שאם אנחנו נגיד שגם במיל שאפשר לגבות נכסים משועבדים, איך מסכן הלקוח אמור הקונה, אמור לדעת מזה. אתם יודעים, כשאדם קונה אותו, נניח שאף אחד פה עוד לא קנה אותו, נראה עוד לא, יש כבר. אז מה אתה, כשאתה קונה, בטח אתה קונה אותו יד שנייה שאתה עברך, כן? ומה אומרים לך? תבדוק שהרכב לא מעוקל. למה תבדוק את זה? שלא יקחו לך את האוטו. אתה בתמים קונה אוטו מאיזה נוכל, אחרי זה מתברר שהאוטו מעוקל, יקחו לך את האוטו. עכשיו למה? מה? בחברה מודרנית, בוא נראה למה זה קל לפתור את הבעיות של המידע. כי איפה אתה בודק עם האוטו מעוקל? במחשב של משרד הרישוי. בחברה עתיקה לא היה להם יכולות מערכתיות של מידע. זה פשוט שזה ככה. אין להם משרד הפנים, אין להם מחשבים. אבל כן, עולם השטרות לפחות הוא נותן איזושהי יכולת של שמיעת קול, יש עדים, יש איזה גנזך, איזה משהו, כן? מישהו ראה את זה. אתה צודק? אתה צודק שזה לא 100%. אתה צודק.
אם העד היה יכול לדרוש שטר שלפיו הנכס לא מוכן, אבל כאילו ככה, אתה יכול להציג את זה, אתה יכול לא להציג את זה.
אתה צודק, אתה צודק, ועדיין, במי ובעל פה, היכולת של אדם לדעת, שחיים מלווה למוישה ועכשיו מוישה מוכר לו את השדה, איך הוא ידע בך שאתה הלוואה? אולי לא היו עדים בכלל, כן? כלומר, אתה צודק שזה לא הרמטי, אבל יש רצון כזה של איזון. אותו דבר, אנחנו מיד מגיעים לשטרות. גם השטרות חיים על איזונים. מצד אחד אמרו שהשטר תמיד גובה. וואו, זה הג'וקר הכי ענק בעולם. מצד שני, צריך לקיים את השטר. תוכיח שהוא לא מזויף. למה? כי כל אחד יכתוב שטר, יזייף, ופלופס. יגבה חובות בכל העולם. כלומר, חז"ל, בלי שום ספק, רצו לפשט את המערכת, אבל לא השתוללו. כלומר, היה איזונים. זה תחום אחד, זה תחום הגבייה. חלק מהנעילת דלת בא לתת ביטחון למלווה שהוא יוכל לגבות. שיהיה לו מאיפה לגבות. עודד, מה רצית?
יש עניין שהילדים
שמעידים
על כתבם, שמי זה עובד.
סליחה?
יש עניין שהילדים מעידים על כתבם,
נכון. עליהם
משטח יחוד. מה כל היתרון של שטר אם יש לי תאריך כזה? כלומר, אם שטר אני צריך את הילדים שהעידו עליו, או שאני צריך לחזק את המשטרות אחרים, אין לו משמעות
של
בפני עצמו, ויותר מזה, יכול
להיות
שבכלל אין לו
חשיבות בפני עצמו, כי הוא לא... אז היתרון שלו כפול. ראשית, הם יכולים לשכוח את העדות, ועדיין מספיק שיקיימו את החתימה. הרבה יותר קל דבר כזה, אבל יותר טוב מזה. זה לא הדרך היחידה לקיים שטרות, זה אחד משלושת הדרכים. איך מקיימים שטר? אחד משלושה הדרכים. או שהעדים בעצם אומרים, זה החתימה שלי, או... שאנשים אחרים באים ואומרים אני מכיר את החתימות שלהם, או השוואת חתימות, מביאים שטר אחר שכבר קוים. עכשיו בבנק, שמניח שכן כולם פה פתחו כבר חשבון בנק, אתה נותן דוגמת חתימה, ואמור להיות פקיד שעובר צ'ק צ'ק שמגיע לבנק, והוא באיזשהו שלב, אם אתה לקוח קצת יותר ותיק, הוא כבר מכיר את החתימה שלך, אבל כבר קיבלתי טלפון פעם, ראה איזה צ'ק, מאיזושהי סיבה, הוא חשד במשהו, הוא מתקשר ואומר, תשמע, צ'ק הזה, זה לא הם שיושבים, לא הטלרים, הם שיושבים בקומה השנייה למעלה, כאילו אחרי הדלפקים עם הקפה, כן? אז הם, כאילו, הם אמורים לעשות את זה, אבל תבין שיש פה שיטה שהיא ודאי יותר טובה משרק שהיה לזכור בעל פה, או תביא אותו, כן? כלומר, יש פה שיטה שהיא מאוד יעלה. מה שהנושא השני אבל שמטריד מלווה, זה לא רק נושא הגבייה, זה קודם כל ההוכחה אם זה קרה או לא קרה. כאילו, אני חוזר, הרי כל חוב מה נועד? לפירעון. אז בן אדם יגיד, פרעתי, לך תוכיח שהוא לא פרע. וכאן השאלה הזאת, אין לנו זמן עכשיו להיכנס לזה. זה נושא שאפשר לראות בסוגיות, בשבועות, כמה הנושא הזה מטריד אותם. איך בדיוק תוכיח האם די להביא עדים שהייתה הלוואה כדי שהוא לא יוכל לטום פרוע? בסוגיה ענקית בשבועות, המלווה את חברו בעדים, צריך לפורו בעדים, לא צריך לפורו בעדים. בסופו של דבר, מי פתר את הבעיה הזאת? עוד פעם השטר, שימו לב שהשטר ניקז אליו את פתרון גם בעיית הגבייה, כי הוא מאפשר נכסים משועבדים, הוא גם ניקז אליו את נושא היכולת להוכיח שהייתה הלוואה, משום שלשטר יש כלל שנקרא שטרך בידי מי ביי. אם אדם שולף שטר, אז הלווה לא נאמן, ניתון פרוע נגדו, למרות שבשטר לא כתוב שלא היה פירעון. מה כתוב בשטר? שהייתה הלוואה. לא כתוב שלא היה פירעון, אז איזה מין עדות זאת? אז השטר לא באמת מעיד על העובדות, השטר לא יודע מה קרה. הוא לא מתעדכן כל הזמן בעדכון חי באינטרנט, בסנחן, הוא לא יודע, הוא לא אמור לדעת. השטר אבל הוא הפתרון לכל הבעיות שמטרידות את המלווה, פותר את שתי בעיות העל, ששימו לב גם כמה הוא מאוזן גם כן, כי איך הוא מאוזן? איך הוא מגן על הלווה? כי מה הלווה אמור לעשות כאשר הוא פורע את החוב? לבקש אותו חזרה, והנה הוא איזן את עצמו. גם שם נתנאל יש סוגיות שלמות שעוסקות בשאלה שאתה העלית, ומה קורה אם אתה פורע רק חלק מהחוב? עכשיו יש לך חצי מהסכום, אז אתה לבקש את השטר אתה לא יכול, כי מגיע לצד שני השטר כבר כתוב בו יותר מהאמת, כן? אז יש שם דיון האם קוראים את השטר וכותבים שטר חדש, ואז יש בעיה. מה הבעיה? מה התאריך שלו? האם אתה כותב שובר או שובר יתר דיוק קבלה ששילמת חצי, ואז מה הבעיה של הלווה שמור צריך לעשות?
לשמור
עליו, ואם הוא יאבד את זה. כלומר, השאלות האלה הן שאלות שמטרידות את חכמים, הם עוסקים בהם. בסופו של דבר השטר פתר את זה. מה שמופיע מיוחד ברמב״ם, וזה כל כך מיוחד שגדולי האחרונים לא האמינו שזה מה שהרמב״ם אמר, ומה שמיוחד ברמב״ם זה שהרמב״ם בעצם כותב מפורש, פשוט כתוב בו, שהאמת היא שכל מוסד השטרות הוא דרבנן. כלומר, אם התוספות שהראיתי לכם אומרים, לא, עדות בכתב הוא לא טוב, השטר הוא מדאורייתא, כן? כשאתה קורא את הרמב״ם, הרמב״ם כותב מפורש, דין תורה, קורא בהלכות עדות, פרק ג' הלכה ד', שאין מקבלים עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות, אלא מפי העדים. שנאמר על פי שניים עדים, מפיהם ולא מכתב ידם. ומדברי סופרים שחותכים דינים אמונות בעדות שבשטר, אף על פי שאין העדים קיימים, כדי שלא תינעל דלת לפני אלוהים. שעל רקע זה הרמב״ם כותב מפורש את כל מגבלות סוגייתנו, ואין דנים בעדות בשטר בדיני כנסות. מה ממש סוגייתנו, נכון? כי אם זה בניח שלא תינעל דלת, למה זה מוגבל? להודעות והלוואות, ואין צריך במכות ובגלות, אין שטרות. כן, בבקשה, נתנאל, כן.
הקריאה הכי אינטואיטיבית ברמב״ם, וגם אני חושב שהיא מדויקת, כי הייתה לי מקום אחר, שהסיפור של הרמב״ם הוא בדגש על שאין עדים קיימים, לא בדגש על כל דיני שטרות, אלא שלא תנעל דלת, זה גזירה שהוא מכיל אותה מחדש, גם על מצב שאין עדים לשטר.
אתה אומר דבר נכון, אבל פה הערה של עודד, היא בדיוק, עודד קודם הערת את זה מוקדם מדי, צריך להגיד את זה לנתנאל. אם שטר רק עובד שהעדים נמצאים, אז מה צריך את השטר? הרמב״ם אומר מדרבנן, מדברי סופרים, מה שלא יהיה הביטוי הזה, הרמב״ם אומר, גם אם העדים לא קיימים, עובדים על פי השטר, זה רק מדברי סופרים. למה? כי יש לא תינעל דלת. מילים מאוד פשוטות, כי מפיהם לא יפי כתבם, הוא גם נגד זה.
לא, אבל המסמך החוקי שנקרא השטר, הוא קיים לא רק מדברי סופרים, אלא גם מזה. אם יש עדים, הכל בסדר. מתי מתחיל הבלגן של הדברי סופרים שלא תינעל דלת? רק כשאין העדים קיימים.
בסדר גמור, ועדיין, למה? השטרות, וגם שהעדים לא נמצאים.
זה פשוט מאוד, כי העדים לא צריכים להעיד על העדות, או כי יש עדים אחרים. אז זה יכול לקיים כל השטר ועוד אחרים.
מבחינת מה שדיברנו עכשיו על זה שפותר לנו את הבעיות, אין זה משמעות.
לא נכון, זה לא נכון, כי הרב מאיר גם הציג את זה שיש שלוש דרכים לקיים שטר. אז אפשר לקיים את השטר באחד משלוש הדרכים האלה, אבל כדי שלא תינעל דלת אתה לא צריך אפילו אותם.
לא, הרמב״ם לא אומר פה, הרמב״ם לא אומר אף מי שלא קיימו את השטר. הרמב״ם אומר שעדי השטר לא נמצאים פה. תבין, העדים מתו. מתו. איך הם יכולים, איך אנשים מתים מעידים לך באמצעות? אז בעדות בכתב, ברגע שהעדים מתו, מה קורה לה? קורסת, ואין לו שווה כלום. אדם מת, מעיד לך. שטר הוא מסמך שכבר לא חי מכוח העדים. אני חוזר, העדים יצרו אותו, אחרי שהם יצרו אותו, נעלמים.
זה לא עדות, זה בדיוק העניין. שזה לא עדות, ולכן זה לא משנה אם העדים חיים או לא חיים.
לפי הרמב״ם, אני אשאל אותך שאלה. אני מוציא שטר הלוואה על מישהו, והעדים לא קיימים. מה היה קורה מדורייתא? מה היו עושים לשטר הזה? ברמב״ם כתוב מפורש, היו רואים מפיהם, לא מפי כתבם, זורקים לפח. זורקים לפח.
אבל רק במצב הזה שהעדים לא קיימים.
בסדר גמור, אבל עדיין, מפורש ברמב״ם פה, ששטר יכול להוציא הלוואה רק משלא תינעל דלת, זה מדברי סופרים. זה מה שכתוב.
כתוב שאם העדים לא קיימים, הוא יכול להוציא רק משלא תינעל דלת.
אני אגיד לך את האמת, אתה בחברה טובה. למה אתה בחברה טובה? כי גדולי האחרונים סירבו לחשוב שזה מה שכתוב ברמב״ם. כן, זה מתחיל קודם כל בגדולי הראשונים שקראו את הרמב״ם כפשוטו, ולכן הם הרי ראשונים, מה יכולים לעשות לרמב״ם? לחלוק עליו, בדיוק. וגדול החולקים על הרמב״ם זה גדול העולם הרמב״ן, שבהשגות לספר המצוות, שם הוא הכניס את זה בשורש ב', שם הוא עוסק בביטוי דברי סופרים. מה זה המעמד של דברים שמדים בדרשה? הרמב״ן תוקף את הרמב״ם בחמת זעם, והוא מביא כמה וכמה ראיות. הראיה המרכזית שלו זה גט, ועוד יש מסמכים הלכתיים שהם כתובים, איך זה יכול להיות, והוא פשוט אומר שזה טעות, זה שטות מה שכתוב פה. כשבאים לעולם האחרונים, כן בבקשה, יגר.
אבל אם נפרד כמו נתמר, זה אין לנו את כל הבעיה, כי הרמב"ם לא חידש פה שכל עולם השטרות הוא מבסקיות, אלא שציף נקודתית, שטר שאין עליו אחראים, כלומר עדים, אז הוא בסדר.
נכון, נכון. אז בואו עכשיו נעבור לחברה הטובה של גדולי האחרונים. גדולי האחרונים הם כידוע, הם לא חולקים על ראשונים, הם אוהבים להסביר את כולם. ובהקשר הזה, הרעיון הזה מופיע לפיתיו ידיעתי ראשונה בנתיבות המשפט, על חושן משפט, של יעקב מליסה. הוא בר פלוגתא של בעל קצות החושן, כאילו הם שניים גדולי עולם שפועלים בגליציה בתחילת המאה ה-19. והדבר הזה מפותח מאוד בחיבור של רב חיים על הרמב״ם, באותו קטע שהוצא מטבעי לכת לראות אותו. שם הם באים ואומרים, הרמב״ם מעולם לא עלה על דעתו שכל עולם השטרות רבנן. איך יכול להיות? כאילו, הרמב״ן התעלף מזה, כן? אלא הם אומרים שיש להבדיל בין שטרי קניין לבין שטרי ראיה. שטר קניין, ככה טוענים גם רב חיים וגם הנתיבות, הם ודאי קיימים מדורייתא, והמוסד הזה קיים. הרמב״ם מדבר על דבר אחר, עדים שראו משהו, ואז הם כתבו שטר ראיה, אז הם תפקד כמו עדות בכתב, וזה רק מדרבנן. אבל לא עולה לדעת אחרת. אבל אני אומר לך את האמת, נתנאל, ברמב״ם זה לא נראה בכלל. את הקושיות של הרמב"ן אפשר לתרץ, אפשר לתרץ, תאמינו לי, פשוט אני לא רוצה להיגרר לכל עולם השטרות. אני יודע, לכן זה לא פייר מה שאני עושה, אני יודע, אני כאילו מנסה לתת לכם מבזקים, משטרות.
כדי לפתור את הבעיה של הקריאה, כי פשוט הם מוציאים את עוד יותר משהו.
נכון,
אני מתנה
לשבי תירוץ אחר, אני לא מבין, ברגע שאתה מניח מה שאני מתנה לומר.
תקרא את המילים, יגיע, מה כתוב? דיני ממונות בעידות שבשטר, הוא לא מדבר על עידות בכתב. הרמב"ם כותב, משהו מתואר שחותכים מדברי סופרים, הוא מדאורייתא נשלל בגלל מפיהם ולא מפי כתבם, נכון? אז עידות שבשטר נשלל על ידי מפיהם ולא מפי כתבם. אם ייקח את הקו, רב חיים מה בעצם מנסה לעשות? לגלל את מה שאומרים כל הראשונים, ויתון את זה גם ברמב"ם. שלכל ה... שיש הבדל בין שטר לבין עדות בכתב, שטרות הם לא נגד איפה ולא מפי כתבה, אבל זה פשוט קורה מבחינה ישרה, אתה עושה ניתוח תחבירי של הרמב״ם, הרמב״ם כותב מדברי תורה איפה ולא מפי כתבה, אבל תתתה מדברי סופרים, אז תתתה הוא נגד מדאורייתא, נגד מה כתוב בהתחלה. איזה משפט?
אבל מדברי סופרים
שחותכים בעניין עדות
שבשטר, אם פה אז דבר הזה צודק, אבל הוא מוסיף אופן בי שאין העדים קיימים.
נו, אם העדים קיימים, שידברו.
מדברי סופרים, מצב של שטר שאין העדים קיימים, זה...
אבל מה זה אם העדים קיימים? שהם לא נמצאים בחדר, זאת הכוונה. אז אני פועל, על פי השטר, אז לפי בעלי התוספות, לפי התוספות, אם אני אוציא שטר, לא עדות בכתב, שטר על הלוואה, מדאורייתא פועלים על פיו. בלשון הרמב״ם, זה ברור שכל השטרות הם נגד מפיהם לא מפי כתבם. לא כמו הקו של הראשונים האחרים, שזה לא עדות, זה שטר. ושון היה ממש בככה. גם את הקושיות, אני אומר, מי שירצה, אני אשב איתו אחרי זה לבד, אני אסביר לו קצת יותר את העניין. אבל אני רוצה לך קצת להסביר כאן מה שאנחנו רואים פה. קודם רציתי להסביר לכם שכל הכלכלה עומדת על שטרות. תדעו לכם שגם הכלכלה היום היא על שטרות. רק משכללים כל הזמן את השטרות. פעם השכלול היה שטרות כסף. איזה ייצרו דבר יותר טוב, שהוא... שהוא צ'קים, שאני יכול לכתוב איזה סכום על חתיכת נייר אחד, זה אחלה שטר. אחרי זה עברו לכרטיסי אשראי ולעברות בנקאיות, זה הכל סוג של שטר, הכל מתועד בכתב, הכל, עכשיו מה שגם קיים בכלכלה המודרנית, כל זה נמצא בכל מה שאני אומר לכם פה, זה הנושא של הביטוח, הביטחונות. אם יש פרצות בעברות הכספים, הכלכלה קורסת. יש ביטוח לכרטיס אשראי, לצ'קים אין ביטוח, לכן הצ'קים לאט לאט נעלמים. היחידים שאוהבי צ'קים, אני אספר לכם, זה בעלי חברות הסעה, זה חוגים, זה אנשים קטנים. ואילו, עכשיו התחלנו את השנה, אני גומר את כל הפנקסי צ'קים בספטמבר. כי כל ההסעות לילדים וכל זה. אבל כשאתה הולך לכל חנות היום, כל תחנת דלק, הוא לא רוצה צ'קים, הוא שונא צ'קים. זה גם הפקדה בבנק, זה ביוקרטיה, זה לך תמצא את הבן אדם. כרטיס אשראי, עכשיו הוא משלם על זה עמלה, הוא משלם על זה מחיר, אבל התחושה שאני בטוח, זה שווה לו את הכסף הזה. הניהול חשבונות שלו יותר פשוט. עכשיו, יש עוקצים, אל תשאלו. כאילו, יש כל מיני סיפורי סיפורים. עכשיו, אתה בא לרמב"ם הזה, ואתה מבין שגם עולם השטר עובד ככה. עולם השטר הוא המנגנון ההלכתי, שנותן בדיוק את המענה הזה, ואני אומר, תחזרו לרב חיים, תראו, רב חיים אומר, בעצם שטר אי אפשר לפסול אותו. אין דרישות בחקירות, אי אפשר לגלות, תראו את סוגייתנו, זוכרים את התוספת במכות? רואים תאריך מוטעה, הדמנו הייתם, אז מה אני אומר? אולי זה היה שטר מאוחר. למה אתה אומר אולי זה היה שטר מאוחר? כי אני הביטוח. כי אחרת השטרות לא שווים כלום, רק בשטרות אומרים את זה. בעידות בכתב, תגידו, הדמנו הייתם, נגיד, אולי טעית? יש הרבה דבר כזה. אבל כמו שהיה דרמה, שראינו הפעם קודמת אומר, אתה רואה שטר, אתה כדיין תפקידך לקיים אותו. עכשיו, יש דעה קיצונית, היא פילה פלואים, אבל יותר קיצונית, שקיום שטרות, דעו לכם, הוא רק מדרבנן. למה קיום שטרות הוא דרבנן? כלומר, מדאורייתא לא היו חייבים גם לקיים שטר. כלומר, מדאורייתא אפילו... זה כמובן בתנאי אחד שיש שטרות מדאורייתא, כאילו אי אפשר ברמב"ם, בוא נגיד בצורה אחרת, למה קיום שטרות רבנן? אז ראשוני אשכנז התוספות אומרים שהסיבה היא שטרות דאורייתא, מדאורייתא שטר היה תקף אפילו בלי קיום, אמרו חכמים רגע, צריך לאזן קיום שטרות רבנן. מה הפירוש של הרמב"ם בקיום שטרות רבנן? למה קיום שטרות רבנן? כי כל השטרות הן, אתה אסור לך לענות כי אתה לא מסכים איתי, אבל כל האחרים, כי כל השטרות היא דרבנן. כשהאחרונים על הרמב״ם שם בלכות עדות שואלים מה המקור שלו, הם אומרים במקור שלו, זה הגמרא שכאילו שטרות רבנה, ברמה פירש כשהכל השטרות הוא דרבנה, אבל אותה דעה מדהימה.
אין שום סדר להגיד את זה, אם כל השטרות הם דרבנה, אז גם כאילו אין עניין להגיד שכאילו שטרות רבנה.
בתוך המשפט כאילו שטרות רבנה אומרים ששטרות רבנה, זה דרך להגיד התחום הוא דרבנה. ככה הרמה כנראה פירש את הגמרא. עכשיו, אותם ראשוני אשכנז, הם אומרים לו דבר מדהים. למה השטר הוא לא צריך לקיים אותו? כי השטר מעיד שהוא כשר. עכשיו, זה כמובן פרדוקס. למה זה פרדוקס? כי מה הטענה שלפני שאני מקיים שטר? שהשטר מזויף. שטר מזויף, בוא נדבר בשפה פשוטה, הוא לא שטר. אם הוא לא שטר, איך הוא יכול להעיד על כשרותו? כלומר, כשאני בעצם מסתכל על האיזון ההלכתי, יש לו רציונל נהדר. תוכיח לי שיש שטר, אחרי שהוכחת שיש שטר, אני לא חושד שהעדים היו פסולים, אני לא חושד שהם היו קטנים, אני לא חושד שהתאריך מוטה, אני כל הזמן מקיים אותו, אבל לפחות תוכיח לי שיש שטר.
אתה אומר שגם בלי עדים השטר...
לא, שטר בלי עדים הוא לא שטר.
לא, לא בלי עדים.
העדים יוצרים את השטר, אתה זוכר?
העדים לא קיימים.
לא קיימים, הכוונה, הם לא נוכחים בחדר, הם נעלמו, הם מתו, נסעו לחוץ לארץ. לא, אבל אני יכול לקיים אותו בדרכים האחרות. הרמב"ם שומע, אין העדים קיימים, הוא לא מתכוון שהשטר לא קוים, הוא מתכוון שהעדים המעידים לא נוכחים בחדר. זה מה שאני מתכוון.
זה השטר בירמיה, נכון?
נכון, אתה עכשיו שואל את כל השאלות הרמב"ן, אם רוצים להיכנס לזה אפשר, לדעתי כדאי. אבל הרמב"ן שואל בעיקר מירמיהו ומגט, כן? אבל בסדר, אבל אני רק אומר, הרמב"ם מדבר באופן ברור. הרב ראם לפני כן בשיחה השבועית שלנו, כשאני מגיע אז הוא תופס אותי לכמה דקות שיחה, אז הוא מיד אמר, זה פשיטה שהרמב"ם שרב חיים לא צודק ברמב"ם, כן? זה פשוט תקראו את המילים. הרמב"ם אומר שכל עולם השטרות הוא דרבנן. זה אמנם לא כתוב מפורש בשום גמרא, תדעו, זה כנראה ועודד גם עשה פרצוף קודם על זה, זה לא כתוב בשום גמרא במפורש שכל השטרות רבנן. יוצא אבל ברמה משהו מאוד כאילו חזק, שהמנגנון ההלכתי שעליו כל עולם ההלוואות עומד, הוא כולו מנגנון שהוא מדרבנן שלוטים נוגדלת, מדברי סופרים שלוטים נוגדלת. בעצם המנגנון הראשוני הפשוט היה מנגנון בלי שטרות. זה לא החזיק מעמד, כאילו כשהחברה נעשית יותר גדולה, יותר אנשים שלא מכירים אחד השני עושים עסקים, ככל שיש כל מיני, זה מחייב איזה מנגנון יותר מופשט, יותר פשוט, ובעיקר שהוא תמיד יעבוד, שהוא לא יכול להתקלקל. וזה עולם השטרות נתן. כלומר, שלא תינול דלת, אני אסכם בסוגייתנו, לא תינול דלת, הרמב״ם לקח אותו למחוזות יותר רחוקים ממה שמופיע במקורות חז"ל. הנימוק הזה על שטרות, מיטב ידיעתי, לא מופיע לפני הרמב״ם. בסדר, עכשיו, סוגייתנו עשתה כאב ראש גדול מאוד בכל מה שאמרתי פה על שטרות. זה כבר הזכרתי. כי לכאורה, יד רמה, צודק, מה היה התירוץ הכי פשוט על הסתירה בין התוספתא לבין המשנה? בשטרות לא צריך דרישה לחקירה, ובעדות בעל פה צריך. זה התירוץ כל כך טוב שכל מה שאני אמר לתרץ את זה הוא גמגום. אז רב חיים למשל, מה אמר על הגמרא פה? הגמרא פה מתארת שטרי ראיה, בעצם עדות בכתב, זה מה שהסוגיה מתארת. אבל לעומת זאת רב חיים אומר בשטר שטר שטר קניין לא צריך מדורייתא דרישות החקירות, לא חייבים אותו. כל הסוגיה פה מתארת עדים שאחרי הלוואה כתבו כך וכך ראינו. זה לא כל כך פשוט בסוגיה, כן? היד רמה עצמו, אתם ראיתם אותו, את מה שהוא אומר, היד רמה אומר שאם בשטר יבואו עדים ורק יעידו על כתב ידם ולא על המקרה, ברור שלא צריך דרישה בחקירה.
אז גם התשובה של רבי חנינא שזה דאורייתא וזה דרבנן וזה לא משטרות, גם הוא לא צריך אותו שלהם, אתה בא ואומר שזה שטרי קיום?
לא, צריך אותו. חיים אומר, למה בשטר היה לא צריך דרישה בחקירה על הלוואה? התשובה היא בגלל רבי חנינא, כי ביטלו אפילו בעדות בעל פה את הצורך בדרישה בחקירה.
אבל שטרי קיום עודים גם בלי לא תנאים דרך לנאומים.
בשטרי קניין אתה מתכוון?
כן.
בשטרי קניין רב חיים אומר שם חזק מאוד, כאילו כל הקטע זועק, מי דאורייתא לא צריך דרישה בחקירה.
אז מהרמב"ם אנחנו לומדים את שטרי
ראיה. ככה הוא מציע, נכון, ככה הוא מציע. אני אסביר עוד פעם למה לא שייך דרישה בחקירה בשטר קניין. הוא לא ראה את המקרה, מה תחקור אותו? זה חסר משמעות, אין מה לחקור. בשטרי ראיה אתה מנסה שדרך הענייה הוא יספר לי על מציאות שהראה, ומה הוא יספר לי ובשטר קניין, שטר קניין תמיד נכתב לפני האירוע, אין מה לחקור שם. סליחה? הרב חיים, הרמב"ן שכנע אותו, בסדר? כל הראיות של הרמב"ן שכנעו אותו.
הרמב"ן דיבר על
ראייה. לא, טוב, אתה עכשיו שואל שאלה נוספת. לא, גט למשל, בוא ניקח את גט. גט הוא שטר, שטר קניין. אני גם מחדד, רב חיים מתעקש שם בדיון, ששטר קניין, אחרי שהוא נכתב לקניין, הוא מהווה גם מדאורייתא, הוא יכול להוות ראייה. לעומת זאת, שטר ראייה נכתב מראש לראייה, הוא נכתב אחרי. בסדר? בכל אופן, עד כאן בעניין שלא תנעול דלת בסוגיה. אני מציע שנסגור עוד נושא אחד בעניין של נעילת דלת, שהוא מחלוקת עצומה בין הראשונים, בעיקר מה שעשיתי כבר פעם קודמת, הסברתי איך הבעיה בכלל נוצרה, וזה השאלה איך שמים את הסוגיה בדף ב' על הסוגיה בדף למד ב' מבחינת המקרה שמנוגד להודעות והלוואות. שכן, מה טוענת הגמרא בדף ב' ג'? כמו שרבי חנינה ביטל בהודעות והלוואות את הדרישות ואת החקירות, סליחה, כמו שרבי חנינה ביטל את הדרישות והחקירות בדיני ממונות, עכשיו הסוגיה שם גם עוד באותו אופן אנחנו מוותרים על מי? על המומחים. עכשיו הגמרא שם אבל אומרת מפורש שהבגזלות וחבלות אין על מה לדבר, ברור שצריך מומחים. אז איפה אנחנו מחפשים לבטל את המומחים? בהודעות והלוואות. בעצם הגמרא בדף ב' היא החלאה בין רבי חנינה בדף למד ב' לבין רבא, נכון? אם זה לא מובן, תגידו, אל תתביישו. בסוגייתנו יש שלושה תירוצים לסתירה. אחד, לא דאורייתא דרבנן. שני, הודעות והלוואות מול דיני קנסות. שלישי, דין מרומה, דין שאינו מרומה. הגמרא בדף ב' קודם כל אומרת, אנחנו מבדילים בין הודעות והלוואות לגזלות וחבלות. למה? כי היא פותחת בשאלה אם דינים ממונות זה תארתי או חדה, נכון? אז היא כבר הפרידה, בעצם את העמדה של מי ימצא שהפרידה? את העמדה של רבא. כל הסוגיה שם מדברת רבא, כי היא מדברת רק על הודעות והלוואות. ואז היא אומרת, גם בהודעות והלוואות תחליט, אם צריך שלושה אז צריך גם מומחים, אם לא צריך מומחים אז מאיפה הגעת למסקנה שצריך שלושה? ואז היא אומרת, זה בגלל רבי חנינה, בגלל רבי חנינה אני ויתרתי על מומחים, לא ויתרתי על שלושה. כך עוד פעם, עיקר הדין מדאורייתא, יש מה שנקרא עירוב פרשיות, שהיה ממנו הייתי לומד כמו זוג, גם שלושה וגם מומחים וגם אני ברשותך לא הולך עכשיו להסביר מה זה עירוב פרשיות, בסדר? אני אספר לך סיפור. בתוספות בבית עמוד ב' כתוב ככה, אי כסב עירוב פרשיות מפורש בגוזל קמה. יש שם תוספות, מי שראה אותו ככה. עכשיו כשלומדים בעיון הרבה פעמים מה עושים? הולכים לגוזל קמה וקוראים את התוספות הענק. זה מה שהם אמרו שתעשו, שבנתיב מאיר למדו סנהדרין לפני שנות ה-70, זה סיפור, ובר יבינה זכר צדיק לברכה הגיע לתוספות הזה ואמר, טוב שלא יאריכו בסנהדרין, המשיך התוספות הבא. ואני אומר, אני הולך איתכם פה על איזון שהוא לא פשוט, כמה להרחיב וכמה להגיד שמו עכשיו. אז אני מרשותך אומר, עירוב פרשיות עכשיו תן לי לא לדבר על זה, כמו התוספות בדרגת מורי בריה, זה תלמדו ככל הנראה בשיעורי עיון בחורף, כן? ואני רק אומר, אבל הגמרא שם היא קודם כל, כל המסגרת הסוגיה בדף ב' היא רבה, זה ברור? כי היא רק דנה בהודעות והלוואות. מצד שני, על ההבחנה בין הודעות והלוואות לגזלות וחבלות, היא טוענת שכל ההבחנה הזאת קיימת בזכות מי? בזכות רבי חנינה. בזכות רבי חנינה. כן, אבל שלומי דף למד ב', רבי חנינה אומר, אתה לא יודע ברבי חנינה שהוא מבדיל בין חלקים שונים של דין המונות.
אתה רק מתייחס
לשאלות
תנועות דלת בפני לומד. הטעם של הבחן זה
שאלות תנועות דלת
בפני
לומד.
אני מיישם,
נכון, נכון, נכון. אבל הסוגיה בעצם, ההיגד של הסוגיה, היא מצרפת את דברי רבא לדברי רבי חנינה, וכך יוצא למשהו שלא כתוב בסוגיה בדף למד ב', שאני מבחין בין הודעות והלוואות לגזלות וחבלות, כי רק בהודעות והלוואות שייך הנימוק של שלא תנעול דלת לפני לומד. כשקראת בסוגייתנו דף למד ב' לפני רבא את רבי חנינה, אתה לא ידעת מדבריו שזה ככה. כתוב דיני ממונות, לדעתו מדאורייתא צריך דרשה וחקירה, מדרבנן לא. איזה דיני ממונות? אולי כולם? אתה לא יודע את זה. בסופו של דבר הגמרא שם הרכיבה את רבא על את על רבי חנינה, והיא בעצם הגבילה את כל הנימוק ששלא תינו על דלק, לא דעות והלוואות. זה לא כתוב בגמרא בדף למד ב', זה כתוב רק בגמרא בדף ב' וג', ואז זה יצא לראשונים בעיה גדולה מאוד. למה? כי כשאני מסתכל בדף למד ב', אז אני יודע שרבה הבחין בין הודעות והלוואות לבין דיני כנסות. כשאני מסתכל בגמרא בדף ג' אני, או ב', אני מגלה שדעות והלוואות לעומת גזלות וחבלות. עכשיו מבט ראשון, גזלות וחבלות ודיני כנסות הם לא, הם לא חופפים, מבט ראשון. הם לא חופפים. והיות והם לא חופפים, כאן עולה שאלה פשוטה. אז מה, אז איפה עובר הגבול מהודעות והלוואות לכל השאר? עכשיו כיוון אחד, שבוא נראה את זה בפנים, התוספות בדף ג' אומרים, זה להבדיל בין דרישות וחקירות לבין, לבין מה? לבין מומחים. בוא נגיד ככה, הגמרא בדף למד בדיברה על דרישות וחקירות, אז דרישות וחקירות זה רק בדיני כנסות לא צריך, כל השאר נקרא הודעות והלוואות. לעומת זאת, ביחס למומחים, אז הקו עובר בין הודעות והלוואות לגזלות וחבלות. בעצם יצא לפי תוספות הדבר הבא, גזלות וחבלות הם לא יצטרכו דרישות וחקירות, כי הם לא דיני כנסות, אבל הם, אבל הם לא, אבל הם יצטרכו מומחים. כלומר, בעצם להבדיל בין התחומים, או בוא נגיד ככה, זה לא מושגים קבועים. אני יכול ביחס לאזורים שונים או תחומים שונים של השימוש בשלוט אינול דלת להשתמש בהגדרות שונות. זה אופציה אחת שעולה בתוספות. בסדר? אתה מבין אבל איך הם עבדו? כאילו איך הם הגיעו לדבר הזה? כי פשוט, כך, פה כתוב כך, פה כתוב אחרת. כן.
בגלל שפה כתוב
דיני כנסות, פה כתוב גזלות וחבלות, אז התחומים לא חופפים. כלומר, הגמרא השתמשה בשני הסוגיות, בשתי הסוגיות, סליחה, באותו נימוק, אבל הוא מתיישם אחרת. למה? סוף עוד שם מנסים להסביר בדף ג', כי כשאני בודק מה נועל דלת, שאלת המומחים הוא לא בהכרח מה? חופף לדרישות וחקירות, כן? כאילו, כשאני, הדינמיקה בכל תחום, הם מנסים להסביר את זה, כן?
כמה בגזלות וחבלות יש פחות עניין, יש יותר עניין של מומחים, וכאילו, למה כאן, בגזלות וחבלות, אתה רוצה מומחים, ובשתי
מהדברות, ולגבי, 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 גזלות וחבלות וכתובת אישה וירושות ומתנות וכולונה מלא בין הדרישה וחקירה. למה? ביאל הגמרא בדף למד ב', רק דיני כנסות צריכים דרישה וחקירה כדי שתינול לפני גזלנים. עכשיו הם שאלו את עצמם גבל, אבל כתוב לא וין, אז אומרים, יש גם מושג שנקרא שתינול דלת לפני גזלנים, שהגזלן ידע שיתפסו אותו, שהוא ידע את זה. וממשיכים תוספות ואומרים, ואם תאמר מהייתם לא ניבא עם מומחים מגזלות וחבלות כמו בהודעות והלוואות, אז בוא נגיד אותו דבר, שתינול דלת בפני גזלנים. ויש לומר, זה לגבי מומחים, לא שייך למי חשבי, כמו זה, דבחשש המועטת, אדם נמנע מלהלוות לחברו, אם לא ימצא דיינים מזומנים לגבות חובו. בגזלות וחבלות יודע הגזלן שהטריח הנגזל אחר המומחים, עד שהיא מצא לדון עם הגזלן. אני אומר מאוד פשוטות, הנגזל, בין אם זה מצא חן בעיניו, בין אם לא, הגזלן גזל אותו בלי לבקש את רשותו. ולכן הנגזל עכשיו עומד מול מציאות שגזלו אותו. מה הנגזל יעשה? דיברתי קודם, האם הדרישה של מומחים היא מעקרת את מערכת המשפט מיכולתה לדון? התשובה היא שבגזלות הבן אדם מתאמץ לתבוע אותו, הוא גם נורא כועס עליו. אז, הוא, אז אם אני מתעקש על מומחים, הוא ילך למומחים, אז דין יהיה. אבל בהלוואות, מתי המלווה מעביר בראש את כל התסריט הזה? מתי? לפני שהוא מלווה, הוא שואל את עצמו, זה כאב מוח להלוות או לא כאב מוח להלוות. עכשיו, היות והוא שואל מראש לפני שהוא מלווה, אז הוא אומר, נכון שאני אחפש מומחים אני אמצא, אין לי כוח לכאב מוח הזה, אני לא אלווה. עזוב, שמה, הרי תזכרו, הוא לא מרוויח מזה כלום, זה בלי ריבית. אני לא מרוויח מזה כלום, בשביל מה לי? אז בעצם אומרים, אומרים, הדינמיקה, לא אותה דינמיקה. לעומת זאת, מה קורה בדרישות וחקירות, שאני נמצא בתוך החדר כבר? כאן אני, דין אחד שווה לשניהם. אני רוצה שהעודף של השאלות של העדים לא יהיה כזה שנמנע מלהביא ראיות, כי אני מעוניין לנעול גזלנים ואני מעוניין לאפשר למלווים לקבל חזרה את כספם. בעצם תוספות טוענים, זה יושב על הבדל טקסטואלי בין הסוגיות, אבל הם טוענים שהדינמיקה שונה ביחס לכל תחום. זה ברור? ואחרי זה הם חוזרים בהם. ועוד יש לומר, זה גזלות וחבלות, מה מבאו דרישה וחקירה? בעצם איזה הגדרה הם מאמצים? לגמרי את ההגדרה של של דף ב' ג'. אם הגמרא בדף ב' ג' אומרת שגזילות וחבלות צריכים מומחים, אז הם גם צריכים דרישות לחקירות. הרי כתוב דיני כנסות בגמרא בדף למד ב', כן? ולא ממעטין אלא דעות והלוואות. אוקיי, והד מוקי ברש אחד דיני ממונות בדיני מתניתים ומצריכה דרישה וחקירה בדיני כנסות, לאו דווקא דיני כנסות כאמר דגזלות וחבלות קרילו נמי כנסות כדאש כחן לקמן. ובעצם הם מעדיפים סוגיה אחת ואומרים השנייה, ככה תפרש את המונח דיני כנסות, גם אם אתה בכוחות עצמך מראש לא היית מפרש כך את את המונח.
מה שדיני כנסות
גזלות
וחבלות?
דיני כנסות זה לאו דווקא, זה גם גזלות וחבלות, כן. בסדר, זה ברור שני ההסברים בתוספות? עכשיו ברמב״ם יש אותו, סליחה, כן נתנר יוצא מחלוקת כמו בכל דבר. לפי דעת הדעה הראשונה בתוספות יש הבדל בין גזלות וחבלות באשר למומחים צריך, לא צריך דרישות לחקירות. לפי ההסבר השני בתוספות גזלות וחבלות צריכות גם מומחים וגם דרישה לחקירה. עכשיו הרמב״ם מתודית פעל כמו התוספות בדעה השנייה, רק שהוא עבד הפוך בבחירת הסוגיה. התוספות אמרו אני מקבל את ההגדרה של דף ב' ואומר דיני כנסות בדף למד ב' לאו דווקא, נכון? לפי הדעה השנייה בתוספות, סליחה? דיני כנסות צריכים מומחים, ודאי, אבל שאלה אם אין גזילות וחבלות.
לא, אבל אם אתה שהרמב"ם לומד את דף ב'
עוד לא גמרתי מה אומר הרמב"ם. הרמב"ם קודם כל החליט להחיד את המושגים, זה קודם כל. הוא החליט, בניגוד לדעה הראשונה בתוספות שיש הבדל בין מומחים לבין דרישות וחקירות, הוא אמר, הם יהיו אותו דבר. כלומר, למרות המינוח השונה, איזה מינוח הוא בחר ככותרת, כמינוח המכונה? המינוח של דף למד ב', דיני כנסות, כן? אז הסברתי קודם, המומחים נוגע למוטיבציה הראשונית שלך להיכנס לתחום. תוספות אומרים, פה יש הבדל בין, לעומת זאת דרישות וחקירות זה מה מתנהל בתוך בית הדין שכבר שניהם הגיעו. טוב, אבל הרמב"ם, הכותרת שלו זה לא גזילות וחבלות, אלא מה הכותרת שלו? הרמב"ם כותב, בוא נפתח את זה, זה בהלכות סנהדרין פרק ה', נכון? כן, הרמב"ם כותב בהלכות סנהדרין דיני כנסות כגון. עכשיו תראו מה זה דיני כנסות, גזלות וחבלות בתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה והאונס והמפתה וכיוצא בהם. אז הרמב"ם דומה לדעה השנייה בתוספות באיזה מובן? שהוא מזהה את המושגים והוא בעצם טוען שגזלות וחבלות צריכות מומחים. בסדר? סליחה, עוד פעם? גזלות וחבלות זה סוג של דיני כנסות. אז זה דומה מאוד לדעה השנייה בתוספות בהבדל אחד גדול. תוספות לא עלו על דעתם שגזלות וחבלות אפשר לקרוא להם דיני כנסות, לכן מה הם היו צריכים להגיד? שהגמרא בלמד בית, טוב, לא נורא, לאו דווקא, כן? אבל ברמב"ם משמע שזה כן דווקא. נכון, כי תוספות יכולים למצוא דוגמה לכל דבר. אז אני רוצה רק לכם מילה אחת על הרמב"ם, כאילו, מה עומד מאחורי הטענה של הרמב"ם? אז על גזלות אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל חבלות, אני רק אפנה תשומת לבכם לרמב"ם בהלכות חובל או מזיק, שם הרמב"ם אומר שחלק מתשלומי החמישה תשלומים של החובל, הרמב"ם אומר שחלק מהם הם קנס. מה הדינו של אדם שמודה שהוא חבל בחברו? אז הרמב"ם אומר כך, שבט וריפוי הוא יהיה חייב. למה? כי זה ממון, בלשון ימינו זה חשבון רפואי, זה ביטוח רפואי וביטוח לאומי, כלומר לשלם על דמי אבטלה, דמי מחלה שאתה לא יכול לעבוד, זה ממון, זה הפסד ממוני. הרמב"ם כותב, אתה פטור מנזק וצער. למה אתה פטור מנזק וצער? כי זה כנס, מודה בכנס פטור. בעצם ניסו את דברי הרמב״ם שאין בעצם מחיר ליד של בן אדם. זה, סליחה? על גבי בושת הרמב״ם כותב את הדבר הבא. הרמב״ם אומר להמיתו של דבר גם בושת הוא כנס והיית אמור להיפטר, אבל הסיבה, זה רמב״ם מדהים, אתה לא נפטר הוא כי מתי אתה מבייש אותו? כשאתה מודה, אתה מבייש אותו בפנינו. אז אתה לא מודה בבושת, אנחנו רואים אותך מבייש אותו, כך אומר הרמב״ם. אבל רק שימו לב שלפי הרמב״ם היכולת לקרוא חבלות, דיני כנסות, זה לא רק הלשון לאו דווקא, אלא כי באמת לדעתו חלק מתשלומי החבלה הם כנס. לגבי גזלות זה יותר מסובך, כי גזלן הרי על פי ההלכה לא נענש בשום דבר. מה דינו היסודי של הגזלן? והשיב את הגזלה, אשר גזל, זה השבת רכוש גזול. אז מה כנס פה? אז זה לא כל כך עובד. אבל הרמב״ם ודאי עובד כמו הדעה השנייה בתוספות, עם ההבדל שהוא לא אומר דיני כנסות לאו דווקא. הוא טוען שזה פירוש המונח, דיני כנסות, כך הוא טוען. אז גם יושב על שיטה הלכתית שלו. בסדר, אחרי זה התוספות יש להם עוד תירוץ, שכשכתוב גזלות וחבלות, מה הכוונה? גזלות על ידי חבלות. מה הכוונה? רק אם זה מקרה נורא נורא מיוחד, שבו גזלת וחבלת ביחד, אבל סתם גזלן הוא כמו הודעות והלוואות, סתם חובל כמו הודעות והלוואות. בגדול המתח שקיים פה, ואתם למדתם קצת את הסוגיה בבבא קמא, המתח שקיים הוא נורא גדול. המערכת בבבל או בחוץ לארץ, מה רוצה לעשות? תבינו על מה הגמרא בדף ב' ג' מדברת. המערכת חייבת מה לעשות? לדון. חברה שאין בה דין, יהיה בה אנרכיה, יהיה בה פשע, יהיה בה ניצול, חייבים לדון. מצד שני, הדרישה של מומחים היא דרישה מאוד, היא לא מאפשרת לדון. עכשיו, מחפשים בסוגיות כל מיני דרכים לנסות מצד אחד לאפשר לדון כמעט בכל דבר, מצד שני משמרים איזה אי קטן שבו, זה כבר לא הרמה, משמרים איזה אי קטן שבו אנחנו אומרים את זה אי אפשר לדון. מה טיבו של האי הזה? זה או מקרה לא שכיח שהוא לא מאיים על הסדר החברתי. הסדר החברתי נקבע לפי מה? לפי השגרה. זה לא מאיים על הסדר החברתי, או מקרים עם מאפיינים מאוד מיוחדים. בסדר? אז עד כאן לגבי היחס בין הסוגיות. אני הסברתי לך,
אבל את עושה כמה נפגים בכיוונים שהגזרה שלא תנעול עובדת בהם,
כן?
וכשלא תנעול דרך בפני לובים, זה הגזרה עובדת עובדת כאילו מהכיוון ההפוך לנעילה דרך בפני בזנים. אז בעצם אם כאילו משחק כפול שעובד בשני הכיוונים, זה מה שיותר הסיבוב קצת.
הסיבוך קודם כל מתחיל בפער בין לשון הסוגיות. עכשיו אני כבר הסברתי לכם בפעם קודמת, בוא נחזור, זאת אומרת, איך בכלל נוצר הפער הזה? אז מה שהצעתי פעם קודמת הוא הביטוי הודעות והלוואות, איפה נולד? בדף למד ב', שם הוא נולד. ושם בבית היולדות שלו שמו אותו מול מי? מול דיני כנסות. גזילות וחבלות בא לעולם בלי הביטוי הודעות והלוואות, הוא לא בן זוג שלו, הוא לא בן זוג הטבעי שלו. הודעות וגזילות וחבלות כתוב במשנה בפרק א', משנה א', כשיבאו מהגמרא בדף למד ב' לדף ב' ג' את הודעות והלוואות, יבאו אותו כבר בלי דיני כנסות, כי לא יכלו לייבא דיני כנסות, כי זה עומד מול מי? מול גזילות וחבלות. ואז נוצר הפלונטר. הפלונטר נוצר בגלל תהליך יצירת הסוגיה והמושגים. בסדר? זה ברור? אוקיי, אתם רוצים להתחיל קצת עם צדק צדק עכשיו, או יהיה לפעם הבאה?
למה זה יקטן?
פעם הבאה, נכון? כן, אה?
למה זה יקטן דיני כנסות?
לא הבנתי.
קראת לדיני כנסות
יקטן? דיני כנסות, אני אגיד את זה בצורה הבאה. אוקיי, אני אגיד את זה בצורה הבאה. דיני כנסות, מי שלומד את הגמרא בבבא קמא פי דלת יודע שבסופו של דבר בבבל גם דנו דיני כנסות. אתם כבר למדתם את זה? למה דנו דיני כנסות? כי מצד אחד בתחילת הסוגיה שם אומרים לא נורא שלא נדנו דיני כנסות, כי אני בעיקר רוצה לעזור לאנשים לא להפסיד את רכושם. אבל מצד שני, וזה האוצר הגאונים שם מלא בחומר על זה, חברה שלא דנים דיני כנסות מזמינה אלימות. כלומר, צריכים גם משהו שיפחיד את האנשים האלימים. בסופו של דבר
לא גופין, אבל גוררים את זה לכזאת מציאות שלא
תהיה
ברירה.
אומנים אחרות חיפשו מכשיר חברתי שירתיע את האנשים האלימים, מצד שני לא יכלו לעבור על כל הדין. עכשיו הגאונים בכלל, ופה יש דוגמה מאוד יפה לזה, מי שמכם מעלה על דעתו בפשט בהבנת הנקרא שגזלות וחבלות הכוונה גזלות על ידי חבלות, מי שפה העלה על דעתו שככה זה מתפרש? אני מקווה שלא. למה תוספות אומרים את זה? כי חלק, אחד מהכלים שיש לתוספות כדי להתמודד עם הבעיות כמו נעילת דלת, כמו איך מנהלים חברה, זה היכולת הפרשנית שלהם, שכאמור, דיברנו על זה גם כבר באחד מהשיעורים, הם פתחו את כל השס מחדש על ידי הדיאלקטיקה, אז הם מפרשים מחדש מקורות, כולל גם פירושים שאולי ברמת הבנת הנקרא נראים משניים או לא נראים ראשוניים. תקחו את רבינו תם, שמפיהם ולא מפי כתבם. זה לא פשוט שהפירוש הוא שאי אפשר להעיד בכתב? אתם יודעים איך רבינו תם מפרש את זה? שהכוונה שאדם שלא יכול להעיד בעל פה, אז הוא לא יכול להעיד בכתב. אומרים אחרות, מי האדם היחיד שלא יכול להעיד בגלל מפיהם לא מפי כתבם? אילם. כל אדם אחר יכול לכתוב.
זה בדיוק הסוגיה.
זה נכון, אבל זה נכנס במילים שם. כלומר, אז עוד פעם, הכלי הפרשני של בעלי התוספות הוא כלי שהוא לוקח מקור והוא נותן לו משמעויות חדשות. אז עכשיו, המשמעויות החדשות שלהם הן יותר דחוקות במילים, אבל עדיין לגיטימיות. כלומר, לכל מונח יכולים להיות כמה פירושים. הגאונים, לעומת זאת, הם לא נגעו בטקסט בדרך כלל בכוונה הראשונית שלו. הם השאירו את הדברים כפשוטה. המכשיר העיקרי שלהם היה תקנות. הם תקנו תקנות והם עשו חרמות ונידויים וכל מיני דברים כאלה. ואני אגיד לכם מה היתרון או יחסי הכוחות בין השיטות. היתרון של השיטה של הגאונים היא ברורה. הם לא טוענים שככה הגמרא התכוונה. הם אומרים לנו יש סמכות לעשות את זה. הקושי הוא כשאתה חי בדור שאולי לא בטוח שיש לו סמכות, זה נעשה יותר מסובך. היום בדורנו הרבנים לא מאמינים שיש להם סמכות לתקן תקנות. למרות השיטה של תוספות צד אחד היא כביכול לא כפשוטה, מצד שני היא טוענת שהכל מיוחס לגמרות, זה ככה גמרה נקראת. שהשיטה הזאת של תוספות רואים אותה מאוד יפה בשיטת כתיבה אשכנזית. תלכו לשולחן ערוך, כל הנושא כלים מהם, כולם אשכנזים. מה זה נושא כלים? אתה לוקח טקסט קדום, ומה אתה עושה? אתה תולה את עצמך בו. כלומר, המסורת האשכנזית זה כמו איזה חבל כזה שפתלו אותו ככה עם כמה חוטים עד ששזרו אותו יחד, אחד בתוך השני. ומה אתה יודע, איך הגדולי הרבנים הספרדים כותבים הלכות? כל אחד כותב את הספר שלו, כתוב יפה, כן, כאילו, פי הוא המדבר עליכם. זה בלי כל ההתפתלויות. מצד שני, אתה צריך לדעת שהבן אדם הזה שכותב הוא בן אדם ש... כן, כאילו, השיטה האשכנזית היא כל אחד בתוך השני. בסדר, אנחנו נעצור כאן. בואו נראה לפעם הבאה. פעם הבאה, מה שכבר נתתי, צדק, צדק, אני מקווה שנגמור את הסוגיה, ואז אני בלי נדר, אני אתן לכם קצת מקורות, אין הרבה, כי הסוגיה לא נורא מורכבת, לסוגיה הבאה על איך פותחים בזכות בדיני נפשות. מקווה שנצליח לגמור אותה בעזרת השם, בלי נדר, את העמוד ביום חמישי. כן, בבקשה.
הייתי אבא, שאתה אמר מאוד, היה כשהוא לראש, לא ראיתי אותו בדיוק, אבל הוא עושה איזושהי הבחנה בין זילות לבין חבלות.
אז אני מציע שנשחרר את כולם, שיכולו להתפעל ממך, ואני אסתכל בזה איתך ביחד, בסדר? אוקיי, טוב.